כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמיה, הלכה למעשה. היו מספר שבועות שכולם היו בבין הזמנים, חזרנו לשגרה המבורכת, נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, כשנקדים את הבקשה הקבועה שלנו מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק, הזקוקה לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שמהם, ובלי נדר נגיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל. שוב נודה מעומק לב לטכנאי הקום אסור ויקר סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר שנמצא איתנו, אורי שנמצא כאן איתנו. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
שוב ערב מבורך לכל המאזינים. ישנה מצוות עשה בתורה הקדושה ששנת השמיטה, השנה בה אנו נמצאים, משמטת את כל החובות שאדם מלווה לחברו. מי שגובה חוב שעברה עליו שנת השמיטה עובר על איסור מהתורה. זאת אומרת שישנה גם מצוות עשה לשמט את החובות, וגם איסור לא תעשה למי שכן גבה חוב. נוסיף שהמצווה הזו לצד האיסור חל גם על נשים ולא רק על גברים. כשבעצם החוב נפקע מאליו בסוף שנת השמיטה, אין צורך לומר אני משמט. החוב נפקע מאליו מדין הפקעתא דמלכא. זו דעת כל הפוסקים, למעט דעת בעל היראים, שסובר שכן צריך לומר במפורש, אני משמט. מתי כן צריך לומר משמט אני? רק שהמלווה נדרש על ידי הלווה לשלם את החוב, אז יאמר לו המלווה, משמט אני. אבל בלי זה יש הפקעתא דמלכא, ואומר שהקדוש ברוך הוא מפקיע את כל ההלוואות, ומי שגובה ההלוואה שעברה עליה שנת שמיטה, עובר על גזל, כך כותב המנחת חינוך. השמיטה משמטת בין מיל ובעל פה, הלוואה שנעשתה על סמך אמון הדדי, ובין מיל ובשטר, הלוואה שנעשתה עם שטר ועידים וכו'. מה השמיטה לא משמטת? השמיטה לא משמטת חפץ שאושאל ועתיד לחזור אליי כמו שהוא. לדוגמה, אדם שהשיל לחבר ספר, חפץ, רכב וכדומה. הרי חובת השואל להחזיר את החפץ כמו שהוא בתום ימי ההשאלה שהסכמנו בינינו. זה חוב, אבל זה לא חוב שיופקע בשמיטה. עבודה של פועל, עבודה של שכיר, לא נשמטת בשביעית. לכן כל המעסיקים והקבלני עבודה מחויבים לשלם את דמי עבודה לאילו שעשו עבודה עבורנו, כך פוסק מרן השולחן ערוך. גם חובות לקופות גמח, לקופות צדקה, לא נפקעים בשמיטה. מחויבים להחזיר את החובות לגמחים ולקופות הצדקה. ככה פוסק מרן השולחן ערוך ובעל ספר הידוע מזבח אדמה. רק מילות חסדים, גמח, שנועד גם להלוואות גישור, לאנשים בעלי יכולת שכעת חסר להם מזומן לתקופה לדוגמה, הוא כן משמט את החוב, והחוב כן יפקע וצריך לעשות עבורו פרוסבול. אבל גמח שמיועד רק לעניים, שזקוקים להלוואה קיומית ממש, אין השמטה של החובות. כך מעריך בהרחבה בעל השבט הלוי בחלק ת' ממרן הרב אוזנר. נוסיף שצ'ק דינו כגבוי, ומכיוון שדינו כגבוי, לכן הוא לא נפקע, ואפשר לגבות אותו גם בלי פרוסבול. רק הלוואה שגרתית, שלא נתנו עבורה צ'ק לפיראון עתידי, היא נפקעת בשמיטה. ההתייחסות שלנו לצ'ק, זה לא רק הוראה של זה שנתן לנו את הצ'ק, שהבנק יכבד את ההוראה שלו וייתן לנו כסף עבור הצ'ק. כי אם כך, אם לדוגמה אדם לא שומר תורה ומצוות נתן לנו צ'ק, הרי הוא לא עשה פרוסבול. הרי אנחנו משקיעים כסף בבנק, היום שמוציאים פתקית מהבנק, כתוב, הופקד סך כך וכך. הרי לא הופקד. זה משום אולי כבודו של הבנק, אומרים הופקד כך וכך. אלוונו כסף לבנק. הבנק לוקח את הכסף שלנו, עם היתר עסקה שחציו פיקדון וחציו הלוואה, ומשתמש. הכסף שאנחנו שמנו בבנק הוא לא נשאר בבנק. נכון שאני יכול למשוך אותו מהכספומט, אבל זה לא הכסף שאני הפקדתי. למעשה, הצ'ק לא מהווה רק הוראה לבנק לכבד את בקשתו של מי שנתן לי הוראה לגבות כסף מחשבונו. צ'ק, אנחנו מתייחסים אליו לא פחות מאשר שטר כסף. כי הוא עומד להיות גבוי. ומכיוון שמתרגם שטר כסף, זה לא כסף שיש לו ערך, זה הרי סך הכל חתיכת נייר עם ציורים. אלא מה? אנחנו מתייחסים לזה ככסף. הוא עדין מתייחסים לצ'ק ככסף, ולכן הוא לא נשמט, הוא לא נפקע בשמיטה. צריך לדעת שבזמן הזה, שמיטת כספים, ואומר שהכספים נשמטים ולשלם בחזרה, זה רק מדרבנן. כי היובל לא נוהג כיום. מדוע? כי כיום לצערנו לא כל עם ישראל נמצא בארץ ישראל. השמיטה ממילא היא רק מדרבנן. חזל תקנו שמיטת כספים גם בחוץ לארץ ולא רק בארץ. מדוע? כדי שלא תשתכח תורת שמיטת כספים. כך כתוב בעריכות בגמרא בגיטין דף למד זין. נכון שיש ראשונים שסוברים ששמיטת כספים נוהגת רק בארץ, אבל גם לדעתם מידת חסידות כן להשמיט כספים בחוץ לארץ. כידוע, הנשר הגדול, רבי נתן אדלר, רבו, אחד מרבותיו המובהקים של החתם סופר, החתם סופר בעצמו, מרן הנודע ביהודה, והחתם סופר כן עשו פרוסבול בחוץ לארץ. עד כאן לגבי העניין של איכן שמיטת כספים נוהגת. מתי השמיטה בעצם משמטת? השמיטה משמטת בסופה, לא בתחילתה. כך פוסק מרן השולחן ערוך על פי רבו רבי יעקב בירב שזו הכרעה. נכון שיש דעות שסברו שהיא משמטת בתחילה, ולפי זה צריך לעשות פרוסבול בתחילת השמיטה, אבל לא נהגו כך. ממילא אפשר לעשות פרוסבול עד ראש השנה ממש תשע"ו הבא עלינו לטובה. מהי בעצם תקנת פרוסבול? אנחנו מעט מעריכים ומאזינים מחכים על הקו, אבל הנושא הוא נושא עכשווי וצריך לדעת אותו על בוריו. אנשים הפסיקו להלוות. הפסוק הרי צועק, קרבה שנת השבע, ולא יראה עיניך באחיך האביון. אפילו ששמיטת כספים מדרבנן, אבל מי שלא מלווה כסף בגלל שמיטת כספים, עובר על איסור תורה, ככה פוסק ספר החינוך גם בזמננו. לכן הגיע הלל הזקן, ותיקן פרוסבול, ואומר שלא המלווים גובים את ההלוואות, אלא הבדין, וזה מותר. זה לא דרך עוקפת חלילה. כשתקנת פרוסבול היא רק אם ללווה יש קרקע כלשהי. אפילו עציץ נקוב נחשב קרקע כלשהי. אפילו קרקע בסחירות נחשבת לקרקע. ככה פוסק מרן השולחן ערוך. משני טעמים, כי החוב נחשב כגבוי, או כי לא מצוי של אדם לא יהיה בכלל קרקע. על כל פנים סדר הפרוסבול הולכים לפני בדין ואומרים, מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינים. שכל חוב שיש לי, שאגבנו כל זמן שארצה. המלווה עומד בעצמו לפני הדיינים, אומר להם את הנוסח הנעל, שמרשה אותם לגבות את החוב בעבורו. הבדים יכולים להיות קרובי משפחה של המלווה, ושל הלווה, ואחד של השני, לא כמו בדין רגיל שעניין הקרבה פוסל. זו הכרעת המנחת יצחק והשבט הלוי בעריכות. צריך להקפיד שיהיו שלוש דיינים, רק בדיעבד יועיל שני דיינים, כך כותב החתם סופר בחושן משפט. די בכל בדין של דיינים, לא צריך דווקא את הבדין הכי חשוב שבדור. חלק מן הפוסקים הכריעו צריך ללכת לבית הדין החשוב שבדור. יש אומרים, וזו מחלוקת גדולה בין בני ספרד לבני אשכנז, מרן השולחן ערוך פוסק שדי בכך, שחובה בכך, מכילה, שיהיו דיינים של ממש. מרן הרי מה אומר שאפשר אפילו לקחת שלושה חברים, שלושה אידיוטות, שאין להם סמיכה לדיינות, שלא יודעים את כל חושן משפט את פרטי הדינים, ולהפוך אותם לדיינים ולמסור מודעה לפניהם. צריך להקפיד כמובן שאנשים יהיו קשרים, שאנשים יהיו ראויים לדון. נקפיד, ובזה נחתום על זמן ארץ ישראל, זה הזמן הקובע, גם אלו שגרים בחוץ לארץ, או הלוואות שנעשו מול תושבי חוץ לארץ, כאמור גם בחוץ לארץ יש מיטת כספים מדרבנן, אבל להקפיד שזמן הפרוסבול יהיה ראש השנה של ארץ ישראל, הוא העיקר והוא הקובע. אם אדם יעשה פרוסבול בזמן שכבר נכנס ראש השנה, ועדיין לא נכנס בחוץ לארץ רק בארץ ישראל, כל החובות שלו ישמתו והפרוסבול לא יועיל. ישנה דעה של הרב ממקווה, זכר צדיק לברכה, יש לו ספר נפלא, עטרת משה, שוט, שאלות ותשובות, שאם השטר נעשה בחוץ לארץ, הולכים לפי מיקום איפה שהשטר נעשה. אבל אחרת השבט הלוי כאמור, שאנחנו הולכים לפי ארץ ישראל, והזמן של ארץ ישראל, הוא זה שקובע את הפרוסבול ואת שמיטת הכספים, שכאמור משמטת בסופה. הרחבנו, השתדלנו לגעת בכל קרוב דיני פרוסבול, וצריך לדעת את הדברים הלכה למעשה. נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שמהם, לרפואת ורדה בת חנה, חיה בדלומה, נחמה אסתר, וטרינה מרים, יעקב חי בן מרים, וכן יוסף בן רות. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרה, לאחר מכן אנחנו שבים אליכם בתוכניתנו דרך חיים. התוכנית הפסיקה מספר שבועות, חזרנו לשגרה הברוכה. נצא להפסקה קצרה וכבר שבים אליכם.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שאלות מן האתר, האפליקציה, מאזינים שממתינים על הקו, מבקשים להקדיש את דברי התורה לרפואת מרים איתה בת מלי. האם יש חובה להקפיד על דברי הזוהר הקדוש בפרשת בשלח, שלא להכין מיום אחד ליום השני? לא ראינו מי שנזהר בזה. הרבי ממונקאץ' בספרו דברי תורה כותב באריכות שלמעשה לא ראינו מי שמקפיד על זה. גם מי שמקפיד כן על זה, כותב הרבי מקומרנה בספרו הנורא, הייתי מגדיר, שולחן הטהור, שהכוונה לעיקר הסעודה, לא הדברים שמתלווים לעיקר הסעודה. לקנות ודאי שמותר לכמה ימים, כמו שכתוב בספר לב חיים. אבל כל השאלה היא לא לקנות, אלא לבשל, לאפות מיום אחד לשני. אז כאמור, גם מי שמקפיד על זה, זה רק על עיקר הסעודה, וגם בזה לא מצינו מי שיקפיד על זה כיום. בעבר, לשמר דבר מיום ליום היה יותר מורכב, אז יותר הקפידו על הדבר. ככה זה הכרעה של הרבי ממונקאץ'. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
שלום. בביתי יש מיחם לשבת חשמלי שיש לו צינורית חיצונית, כמו בבתי רבים בישראל. ולאחרונה ממש, אני משתמש בזה כבר שנים רבות, היה מי שטען שאי אפשר להשתמש בזה בשבת, משום שהמים שבצינורית קרים יותר מהמים שבמיחם, וכאשר אני מוזגת לספל מים חמים, המים האלה יורדים ונכנסים לתוך המיחם ומתחממים. האם יש דברים בגו?
זו שאלה מצוינת, שאלה שהעירו אותה כבר לפני כ-20 שנה. היה יהודי גדול בירושלים, קראו לו רבי אריה אלתר, בנו של הרבי מגור הפני מנחם, נהרג בצעירותו, גאון גדול, הוציא ספר פרי ביקורים. הוא הראשון שעורר על הדבר. לכאורה הערה ממש מצוינת. הרי המים שבצינורית לא מתחממים. המים שבצינורית הם חיצוניים לקומקום ולמיחם. כשאני מוציא כוס מן הקומקום עצמו, מעט מים בגלל אותו כוח שמשווה את המים נכנסים פנימה, והמעט מים האלו מתבשלים ומתערבים ביחד עם מים הרותחים. ועברתי על איסור תורה, חצי שיעור עשרה תורה, איסור תורה של בישול. מדוע בעצם ההערה הזאת היא לא נכונה? הוא טען שצריך לשים פקק איפה שהמים יוצאים אל הצינורית. היו בעבר יראים ושלמים שעקרו את הצינורית שהייתה חיצונית. יש מיחמים עד היום שהצינורית אפשר לעקור אותה ולאטום אותה, אבל בקומקומים היותר מתקדמים הצינורית היא חלק בלתי נפרד מהקומקום. למעשה לא צריך להקפיד על הדבר בכלל, כי הוכח באופן ודאי שלאחר חצי שעה מרתיחת המים, המים שנמצאים בצינורית מתערבים ביחד עם המים שנמצאים בקומקום, ונהפכים להיות חלק בלתי נפרד מהמים שנמצאים בתוך המיחם. מכיוון שאנחנו דואגים שהמים ירתחו מערב שבת. בשעת כניסת שבת, בין השמשות, הדלקת נרות, בחצי שעה הזו אף אחד לא מוציא מים מן המיחם מטבע הדברים. בחצי שעה הזאת, אפילו קצת פחות מחצי שעה, הוכח כפי שכתוב בספר הנפלא אורחות שבת, שהמים מתערבים, מתבשלים כל צורכם, ויש תחלופה, וממילא אין שום חשש ואין צורך לחשוש למה שחששו בעבר, לעקור את הצינורית, לאטום את הצינורית. אפשר לכתחילה להשתמש במים. מתי כן לא נוכל להשתמש במים? באותם 20 דקות חצי שעה, שהמים שבצינורית עדיין לא התבשלו. ולדוגמה, אנחנו רוצים להוציא מעט מים חמים עבור בקבוק של תינוק, כמובן נעשה את זה בדרך נכונה. אם כבר אמרנו בקבוק של תינוק, ניקח מים קרים רבים ונוסיף עליהם מעט מים חמים מן הקומקום, שלא יגיע לחום שהיה צוללת בו איסור בישול. בחצי שעה הזאת אנחנו באמת נזהר שלא להוציא מים מן הקומקום, אבל מעבר ל-20 דקות חצי שעה הזאת אין חשש לכתחילה, המים מבושלים כל צורכם.
תודה רבה.
תודה רבה על ההערה החשובה. שואלים בהודעות, בעצם אולי לפני כן מבקשים כאן להתפלל על הילד בן השנה וחצי שעבר אתמול השתלת כבד בשיקגו, יהונתן יעקב בן אסתר בייטל גיטל, להחלמה מהירה. אנחנו נתפלל יחד עם כל המאזינים. שאלה מן האתר, קניתי בחוץ לארץ פרי מנגו בסוגריי מנגו, ואחר כך ראיתי שזה מגיע מארץ ישראל, מה עליי לעשות? מכיוון שהפרי מנגו הגיע מארץ ישראל, ובארץ ישראל זו שנת שמיטה, ואתה לא יודע אם הפרי מנגו הזה שנשלח לחוץ לארץ, האם עשו בו איסור או לא עשו בו איסור, איסור שנאבד ושמור, האם זה פירות גויים או פירות יהודים, כן משמיטה או לא משמיטה, זאת אומרת האם חל עליו דיני שמיטה או לא חל עליו דיני שמיטה. לכן תחמיר בדיני שמיטה, תשתמש בפרי הזה בקדושת שביעית, את הקליפות שלו אם יש בהם מעט מבשר הפרי תצניע בסקית נפרדת עד שירקבו, ותחשוש לקדושת שביעית ששם המספק נוהגת באותו פרי שקיבלת. מבקשים לברך בזרע של קיימה, קטונתי, אליעזר בן אברהם ורות בת שרה. שאלה נוספת ששואלים, אני בעל דפוס, וביקשו ממני מוסד מכובד לכבוד דינר שיערך לעשות ספר יצירה בכתיבה קטנה, שזה כתב קטן מאוד וצפוף שאי אפשר לקרוא אותו, רק עם זכוכית מגדלת מיוחדת. האם אני חייב לעשות למינציה כפולה בגלל חשש ביזיון? תחופה לי התשובה, פקס שיתקבל. זה לא נחשב לכתיבה, אותו כתיבה פוטוגרפית קטנה. זה לא נחשב לכתיבה, זה לא נחשב לאותיות. ממילא אין עליהם שום קדושה. זו הכרעתו של מרן הראשון לציון, זכר צדיק לברכה, יביע עומר, בחלק יורדיה. אפילו סרט צילום, שאתה רואה עליו ממש אותיות של שמות הקודש באיפוך, כותב המהרש"ם שאין עליהם קדושה. וכאן המקום לומר את הכרעת גדולי הפוסקים, רבים מהמה, נמנה אותם בקצרה, חלקת יעקב לדעתי הראשון שדיבר על הדבר, האגרות משה, המנחת יצחק, מרן רב שלמה זלמן מהלכות שלמה, הרב אוזנר זכר צדיק לברכה בשבט הלוי, ועוד ועוד, גם מרן הביע עומר תשובה ארוכה באותה תשובה שציינו, שבעצם כל כתיבה על דיסק, על קלטת, על וידאו, אפילו שיש בהם שמות שלא נמחקים, ואומר שמות של הקדוש ברוך הוא, אותם שבעה שמות שלא נמחקים, ודברי תורה, מותר לזרוק אותם להשפעה. אין צורך לנהוג בהם בכלל קדושה. זה לא נחשב לכתיבה. ממילא אין מחיקה בגלל שאין קדושה. מרן הרב ווזנר זצ"ל בשבט הלוי חלק זין כותב באריכות, בראיות עצומות כדרכו, שאפילו כתיבה של גבי מחשב שאתה כן רואה את האותיות, אין לזה שום משמעות, זה סך הכל אותות חשמל, וגם אם כתוב שם המפורש, י-K-V-K, מותר לחבוט את המחשב ולמחוק בתוך המחשב, אין לזה שם של כתיבה ומחיקה. מכיוון שיש שחששו לכבוד השם, לכתחילה יש להיזהר יותר בדבר, אבל זה מצד גדר, זה לא מצד הדין. זו הכרעת רוב הפוסקים. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו?
ערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול, צד א' ביקש מצד ב' לתת את הדירה שלו לראש השנה, זה היה שנה שעברה, והוא ישלם כסף 1,000 ש"ח. היה פה צד ג' שהיה בדירה, וצד א' לא שילם לצד ב' את הכסף. מה צד
ב'
צריך לעשות?
שוב נבין את הדבר, מה חלקו של צד ג'. ראובן הוא הבעלים של הדירה.
כן.
אומר לשמעון שמחפש דירה לראש השנה, הדירה הזאת שנמצאת ברחוב פלוני ששייכת לי, אני אתן לך אותה לראש השנה בעד 1,000 ש"ח. בתוך הדירה כעת גר לוי.
נכון.
ולוי
לא
אמור
עכשיו.
להתפנות.
רק לראש השנה.
לוי נמצא כעת בדירה, רק לראש השנה. אז...
הוא היה רק בראש השנה, כן. ועד היום צד א' לא שילם.
עד היום צד א', שזה ראובן, לא שילם למי את 1,000 ש"ח. אולי נעשה רק סדר שוב בשאלה. אם אפשר שוב לחזור על השאלה. הדברים לא כל כך...
אני אשתמש כמו שהרב אומר.
כן, בבקשה. יש דירה.
ראובן ביקש משמעון.
כן.
תלווה לי את הדירה שלך.
כן.
ורק לראש השנה, ואני אשלם לך.
כן.
ולוי יהיה שם. והוא לא שילם לו עד היום.
זאת אומרת, לפי זה יוצא שיש כאן חוב של ממש. יש כאן חוב של ממש. אז אם הגברת שואלת מצד שנת השמיטה, האם החוב הזה ישמת, עליו במהירות ללכת ולעשות פרוסבול. לעשות פרוסבול, אני אשאל האם הצדדים, זאת אומרת, מי שחייבים לו את הכסף, אין ספק על החוב, לאחר העברה של הגברת, האם הוא ספרדי או אשכנזי?
אשכנזי.
ילך אפילו לשלוש אדיוטות, לאו דווקא לבית דין, כי אצל הספרדים לכתחילה הולכים לדיינים, ויגיד להם את הנוסח של פרוסבול שמופיע בכל הסידורים, שאנחנו ישבנו בשלושה, והוא הגיע אלינו, שיש לו חוב על חברו, הוא יגיד גם איזה חוב שיש לו על חברו, ואני עושה אתכם מורשים שאני אוכל לגבות את החוב, והוא יכול לגבות את החוב ללא שום ספק, אבל הוא צריך להיזהר לעשות את הפרוסבול בזריזות לפני ראש השנה. ברגע שיבוא ראש השנה, הוא נפטר מן החוב שיש לו כלפיו. הפרוסבול למעשה ישמר את החוב.
אז זאת אומרת, אבל אם, זאת אומרת, אני צריך גם שכל הצדדים יהיו, או שמספיק שאני אקח שלושה אנשים?
נכון, מספיק שהאדם שאליו חייבים, המלווה, זה שלמעשה התחייבו כלפיו מכוח השימוש בדירתו וכולי, ילך לאותם שלושה ויאמר להם יש לי חוב על פלוני, ואני מבקש מכם שאתם תאשרו לי שאני אוכל, בגלל שעשיתי פרוסבול, לגבות את החוב. יכול להיות שלצד השני יש טענות נגד, אבל זה כבר הוא צריך לטעון בבית דין מול הרב. אבל כדי שהחוב לא יופקע, הוא צריך להזדרז לפני חפתת אלול, לגשת לשלושה אנשים, ולומר, לכתוב את הנוסח של הפרוסבול, הוציא את זה מן הסידור, אולי אנחנו באתר כל חי, זה רעיון דווקא, נפרסם את הנוסח של הפרוסבול, ועל ידי כך החוב לא ישמת. ברגע שראש השנה הבא עלינו לטובה נכנס, החוב הוא שמת. אי אפשר יותר לגבות את החוב.
תודה רבה, כבוד הרב.
ברוכה תהי, כתיבה וחתימה טובה. האם מותר לערבב בשבת קווי תחון עם ביצים תחונות? מותר לכתחילה, מכיוון שגם ביצה וגם כבד, הם לא דברים שגדלים על הקרקע. הם מכיוון שהם דברים שלא גדלים על הקרקע, אין בהם עניין של תוכן, אין בהם עניין שכשאנחנו עושים אותם בערבוב יחד, יש עניין של תוכן. השאלה שהשואל כאן שואל זה מצד לש. לוקחים שני דברים, מערבבים אותם ביחד ויוצרים כאן ניסה אחת. זה איסור תורה של לש. כאן אין גם איסור שלש, ומדוע? כי ככל שנערבב את הביצים עם הכבד, ביצים תכונות עם הכבד, ניכר החתיכות של הביצים. זה לא נפח להיות לעיסה אחת ממש, זה מעבר לבליל אהבה. כשם שאנחנו בחתיכות יותר גדולות, סלט וכדומה, אנחנו לא חוששים לאיסור שלש מדוע, כי כל חתיכה ניכרת בפני עצמה. לכן גם כאן יש מקום להקל שזה לא נחשב לאיסור לש, מכיוון שלא יצרנו כאן יצירה אחידה, שאתה עומד ואומר, יש כאן כבד. אני רואה כאן כבד, ואני רואה כאן ביצים. אם הביצים תכונות מאוד מאוד דק במיקסר, והכבד תחון מאוד מאוד דק במיקסר, והערבוב שאנחנו נעשה אחר כך ביחד בשבת, יראו ממש רק כבד, מכיוון שזה ערבוב מוחלט אחד בשני, אז הדבר יהיה אסור, מדין בלי לאהבה. אבל מכיוון שעל פי רוב, הביצה בשבת עושים אותה באופן שהוא חייב להיות גס, כי אנחנו לא יכולים להשתמש בשום מכשיר בשבת, גם לא בדברים שלא לא גידולי קרקע, אי אפשר להשתמש בכל דבר שנועד לתחינה, כפומפייה, כמערבל ידני כזה ואחר. לכן על פי רוב הביצה ניכרת והדבר מותר, אבל כשהבלילה היא מאוד מאוד דקה ברמה של גרבר שבכלל לא רואים חתיכות, אז הערבוב יוצר יצירה אחת אחידה והדבר אסור. כמה וכמה שאלות ששואל כאן אדם לגבי פרוסבול, אבל מהירים לי שהמאזינים על הקו, כבר אנחנו ניגשים שאלות לגבי פרוסבול שדיברנו לפני כן. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין. המאזין נפל מן הקו, אז אנחנו ניגע כאן בעוד שאלה אחת, לאחר מכן נצא להפסקה קצרה וניגש לכמה שאלות בדיני פרוסבול. שאלה חשובה שנשלחה בפקס, צריך להתייחס אליה, כי זו שאלה שנוגעת לבתי כנסת רבים. יש יהודי עשיר שמגיע בשבת לבית הכנסת. בשבת האחרונה הוא תרם סכום גדול מאוד. העירו לי שהאיש נוסע בשבת ואסור לקבל ממנו תרומה. האם להחזיר לו או להשתמש לצורך כלשהו? חוששני מהלבנת פנים ומשנאה לשומרי תורה ומצוות מבחינתו, מה עלינו לעשות? חושבני שהשאלה הזאת כבר נשאלה כאן בעבר, אבל נחזור על התשובה שוב. צריך להבהיר את הדברים. מרן הרמ"א פוסק שמומר לעבודה זרה, מומר כפשוטו לעבודה זרה או לחלל שבת, שנותן נרות לבית הכנסת, להאיר את בית הכנסת, בדגש נרות, אסור לקבל ממנו, כי הנרות נחשבים כמו קורבן, ואסור לקבל ממנו קורבנות. פוסק מרן המשנה ברורה, בשם המגן אברהם, בשם הספר חסידים והמבית, שכסף לצורך ספר תורה בשמו או כל צורכי העניים כן מקבלים מאותו מומר לעבודה זרה או מחלל שבת לעצות ספר תורה לבית הכנסת. יש מחלוקת מאוד גדולה מה בעצם כוונת הרמ"א. בדורנו נדרשו גדולי ישראל להכריע בשאלה ששאלתם. ההכרעה של אור החיים הקדוש, יש לו ספר שנקרא ראשון לציון על יורה דעה, ואמר המשיק, ואמר שם מברז'אן, וגם הרב מצ'יבין בדובב מישרים מדבר על כך, ביה עומר יש לקח תשובה ארוכה, שמקילים כדברי המבית והשח, ואומר, והמגן אברהם, שכן לוקחים כסף מחילונים, אפילו מחללי שבת, לצורך בניית בית הכנסת ובית המדרש, וכל צורך עניים וחסד. בצירוף כך שאין בינינו כמעט מחללי שבס להכיס, אלא רק תינוקות שנשבו. לכן הלכה למעשה מותר לקחת כסף מאותו אדם לצורכי בית הכנסת לכתחילה. רק צריך לציין מה שמקובל בשם הגרה, שאם הנדבות מגיעות מאנשים כשרים, אז התפילות במקום יהיו בתארת המחשבה. ידוע שקדוש השם המערה רב אהרון מבלז לא קיבל כסף למוסדות מאנשים שלא שמרו תורה ומצוות, ככה נהג מרן החפץ חיים, אבל הדברים האלו, שוב, הם מצד גדר, הם מצד גדר. אבל אם אנחנו לא מדברים מצד הגדר למצד ההלכה, כאמור יש מקום לבוא ולהקל כשמדובר בצורכי רבים. נקדיש, כאן כבר קיבלנו הערה מהירה מהאפליקציה, שהגאון הגדול רבי סוחר אומר, זה רצדיק לברכה, בנה שירותים מפוארים לישיבה מכסף שקיבל מגוי. לא, יישר כוח, יישר כוח. אנחנו רוצים גם להקדיש את הדברים להצלחת רחל בת יהודית נהידה ושיר בן אהובה, וכן מבקשים להקדיש את דברי התורה לחתן פתחיה בן פנינה ציפורה ומתתיהו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה וכבר נחזור אליכם המאזינים ונתייחס גם לשאלות מן האתר.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, מבקשים כאן להקדיש את דברי התורה לרפואת חיים בן מלכה, חווה בת אסתר, רבקה בת חיה, שמעון בן רבקה, מיכאל בן שרה, פלונימוס קלמן בן רחל, פנחס בן פייגה, רחל לאה בת חנה. אני ילד בן 9 ויש לי חובות לחברים שלי, מה הדין לגבי שמיטה? החובות שהחברים נתנו לך, הם נתנו מהכסף שההורים נתנו להם. למעשה אין להם כסף משלהם, כי הכסף שלהם זה כסף של הוריהם. ממילא יש לך חוב בינך לבין ההורים שלהם. להם אין את הזכות לתת לך כסף, אלא על ידי זה שההורים שלהם מאשרים או סומכים עליהם. ממילא למעשה החוב שייך בין ההורים אליך. ולכן הפרוזבול שההורים שלהם יעשו יועיל לגבי זה שיוכלו לגבות את החובות ממך. אלא אם כן, הכסף שלך זה כסף, והכסף שלהם זה כסף שהם קיבלו על ידי זה שהם עשו דברים מן הצד, וזה כסף שניתן להם בפני עצמם. ומכיוון ששמיטת כספים היא מדי רבנן, לכן אין חובה לילד לעשות פוסבול. שאלה נוספת, אני גר צדק ויש לי כמה ספקות לגבי הפרוסבול. מהירים לי שרגע אחד לעצור, כי יש הרבה מאזינים. אז מתוך שני השאלות, נאמר לאותו יהודי יקר שזכה להצטרף לעם ישראל, שאלה אחת, לאחר מכן אולי נספיק גם את השנייה. כיוון שהפרוסבול תלוי בבעלות על קרקע, כי עיקרון אין לי נחלה בארץ ישראל, האם אני צריך לשנות נוסחת הפרוסבול? לא. מכיוון שהסיבה שפרוסבול תלוי בבעלות על קרקע, כי חזל אמרו שאין לך אדם שאין לו לפחות קרקע מסוימת. הרי ודאי שיש לך עציץ או קרקע בסחירות, פוסק מרן השולחן ערוך שזה כן נחשב כקרקע, לכן לא צריך לשנות מהנוסח המקובל. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה וערב מבורך.
שלום, יש לי שאלה, אני קצת רוצה להסביר אותה אולי מבלבלת. בזמנו כשביתי הייתה בערך כבת 19, אני נשואה כבר עם ילדים, הייתה לה חברה נשואה, וביקשה להשתמש בזכות שלה כזה דבר, כזכות של חיילת פעם, זה היה לטלפונים, שזה היה תאריך זול יותר. ובאמת זה היה ככה, אבל באיזשהו שלב, אותה אישה לא שילמה את החוב, והחוב הלך ותפח. ואיתי כל הזמן ביקשה, האמת שהיא השתזלה ועמדה בצמצמת הפעם, נוצרו 2,000 שקלים. האישה בינתיים היה לה מאוד קשה, משפחתית, היא לא עמדה בחוב הזה, ואז הגיעו כל מיני צווים. היא הייתה לחוצה, כבר הייתה נשואה, לא כל כך נעים לה להגיד לבעלה על החוב, ועל בכלל הטעות הזאת שיחתמו בנשמה. אז ביקשו הלוואה ואיזשהו גמח ולא הלך. אז מה שהיא ביקשה ממני כאימא, שאני כביכול כן מבקשת מבעלה, ואת ה-2,000 שקלים, והיא תכסה את החוב, וגם בעלת החוב עצמו היא הבטיחה שהיא תשלם את הסכום של 400 שקלים ותכסה. עכשיו השאלה שהיא לא תכסה את החוב, ואני גם אמרתי לביתי שהיא תצטרך, אני רוצה שהיא עובדת, ונכניסה מזכורת מאוד יפה, שהיא בעצם תשלם כביכול בשמה. זה לא כל כך נעשה, וגם כשאני אומרת לביתי, היא אומרת לי, אם את תעזבי, הוא לא מתייחס, הוא לא, בכלל לא שואל על זה, אני לא מרגישה עם זה טוב. ואני גם אמרתי לה שאני מעדיפה לשלם את החוב הזה, היא אומרת לי, בשוט אני באופן, לא, אני אגיד לו בהזדמנות שלי. וזה עדיין לא נאמר, היא תאמר לו אולי, אבל אני מרגישה כחוב. וזה השולים על מרצפון, אם אני חייבת לשלם את זה. עם מרחב, אני לקחתי, והוא חושב שאני לקחתי את ה-2,000 שקלים.
אז כך, הדברים נאמרו בצורה ברורה מאוד. יש לנו כלל שכל חוב שלא דורשים אותו, אין חיוב על הלווה לשלם. זו מחלוקת בין שני אדירי התורה, בעל קצות החושן והנתיבות המשפט. ההכרעה היא שחוב שלא עומד מולנו מלווה ואומר, תן לי את חובי, אני פטור מלשלם. מכיוון שאין כאן בקשה ורק רצון מצידנו לסגור את הפינה הזו ולהחזיר בחזרה, ויש כאן פלונטר כמו שהגברת ציינה, לכן לעניות דעתי הדבר הנכון ביותר זה להניח לזה בשלב זה, גם מבחינה תוך משפחתית ובחוכמה יבנה בית, וגם מבחינה זה שאין עליך בעצם חוב להחזיר קולות שהוא לא נדרש. מסתבר שמכיוון שיש כאן שנת שמיטה ויהיה כאן פרוס בול, אז החוב עדיין עומד וממשמש, החוב עדיין קיים. כשהוא יגיע לידי גבייה, כשיהיה צורך, כשהוא ידובר, אז אנחנו נשקול את הדברים. אבל כל עוד שלא מדברים איתנו על הדבר, עדיף מכל הבחינות להשאיר את זה כך, ולדעת שבתוך עצמנו נכון שכתוב בערב ראש השנה, שאדם יעשה חשבון נפשו, שהדבר שהכי מעכב שהוא גזל, כמו שכותב הארי הקדוש לפני נעילה, אדם יעשה חשבון נפשו בעניינים של ממונות שחלילה לא חב לאף אדם, ואם חב יקבל על עצמו לתקן את זה מיד לאחר יום הכיפורים. אבל עדיין, חוב שלא נדרש מאיתנו, אין עלינו חובה לשלם אותו. ולכן אין כאן עניין מוסרי והלכתי שאנחנו צריכים לדרוש את עצמנו לדבר, כי הדבר יגרום כאן לבעיה תוך משפחתית. לעניות דעתי זה הדבר היותר נכון, גם מבחינת משפחה וגם מבחינת הלכה לנהוג.
אבל אני מגישה כביכול שהתחושה שלי שהוא אולי הוא חושב עליי שאני לא יודע מאמין שלא מחזיר מבחינתו לידי, אז הייתה כזאת שהבת שלי תגיד הוא לא, הוא לא כל כך יגיב, זה לא אדם שהוא כל כך
עדיף להשאיר לפעמים דברים בספק, אבל עדיין עדיף להשאיר דברים בספק מאשר לפתוח דברים. החשיבה שלו, בואו נחשוב ביחד שהוא חושב חשיבה של קו זכות. נכון, אבל אם נפתח את הדברים זה יגרום ליותר עוגמת נפש. ליותר עוגמת נפש. לכן,
אני עוד... שני, לבקש מהבעל בעצם ההלוואה עצמו היא מצב כספי קשה, ואני גם אמרתי זה לבת שלי, אולי אפילו אסור לי לבקש ממנה, היא אדם, משפחה זה בעצם אישה שהיא גרושה, ואולי אסור לי לבקש ממנה, ואני מוכנה לשלם את החוב הזה, אם אני יודעת שבעצם אני חייבת, ולא בעצם, זו הבת שלי שהיא מכניסה משכורת.
אני שומע את המנגינה של השידור מסתיים לצערי, אני אחזור לגברת תכף בטלפון, רק אני אסיים ויאמר, לעניות דעתי, המשכיל בעת האידום, להמתין, לחכות איך ייפול דבר, ואל תחששי מחשיבה לא נכונה עלייך, את את שלך עושה בצורה חכמה. ברוכה תהי. אנחנו רוצים להתייחס כאן לשאלות שנשלחו מהאפליקציה, מאזינים על הקו, אנחנו מתנצלים, נשארו כמה שניות לסוף השיחה, לסוף השידור, אנחנו בעזרת השם שבוע הבא נמשיך בדברים, שנבשר בשורות טובות, ערב שבת שלום, תודה לכם המאזינים, תודה לסגי, לדוד שהיו איתנו, ערב שבת שלום ובשורות טובות.